שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה שבוע ניתוח בתוך שער חולי עם ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל כולה. כל מי שרוצה גם כן לזכות את השומעים ולהקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ב' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום יש לנו סוגיה מורכבת וארוכה, נעשה אותה יחסית לאט, זה ייקח 20 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם, נלמד בערך 3 עמודים. בדף סמך עמוד ב' התחלנו לדבר על מצבים שונים של עבודה זרה, היום אנחנו ממשיכים עם דיני עבודה זרה, כשהנושא הראשון הוא כוונה בעבודה זרה. עכשיו ידוע שעבודה זרה זה אחד מהעבירות שהם בייהרג ואל יעבור. כלומר, אם באו ואימו על מישהו באקדח ואמרו לו להשתחוות לפסל, אז הוא אמור להרג ולא להשתחוות, אבל אם הוא בכל זאת השתחווה, כיוון שזה נעשה באונס גמור, אז הוא פטור, ככה לפי רוב רובם של הראשונים. אבל מה קורה אם אדם עובד עבודה זרה לא בגלל אונס, אלא פשוט כי יש לו איזושהי סיבה, הוא מפחד ממישהו או שהוא רוצה לעשות רושם על מישהו שהוא אוהב, אבל הוא עושה את זה רק במעשים, הוא לא באמת מתכוון לקבל עליו לאלוה את אותו עבודה זרה. אז האם בשביל להתחייב בעבודה זרה חייבים גם כוונה לקבל עליו לאלוה את אותו אליל? אז רב אומר שחייבים כוונה והוא פטור, והבאי אומר שהוא חייב, עצם המעשה מחייב לפי הבאי. עכשיו, לפני שנמשיך, צריך להדגיש שגם לפי הבאי צריך לדעת שהוא בכלל משתחווה עכשיו לעבודה זרה. כלומר, למשל, הגמרא אחרי זה תביא שתי דוגמאות, אם אדם חושב שהוא משתחווה בתוך בית כנסת, והתברר לו שזה כנסייה, או שאם אדם חשב שהוא משתחווה מתוך כבוד לאיזה אנדרטה, והתברר לו שזה פסל של עבודה זרה, זה גם לפי הבאי לא נחשב עבודה זרה, כי זה לא נחשב שהוא אפילו עשה את המעשה של העבודה זרה, כי הוא לא חשב שהוא משתחווה לעבודה זרה. מה שבאי מחייב זה כשהוא יודע שהוא משתחווה לעבודה זרה, אלא שבלב שלו הוא לא מקבל עליו את אותה עבודה זרה לאלוה. בזה הבאי מחייב, כי זה נחשב שיש לו מעשה של עבודה זרה, ורב פותר גם בזה, כי אין לו כוונה. ועכשיו אנחנו נראה שלוש ראיות שהבאי מביא לשיטתו ואת כולם נדחה. הראיה הראשונה זה מהמשנה שלנו, לכן הסוגיה מובאת כאן. ראינו במשנה רשימה של מעשים שמחייבים בעבודה זרה, אחד העובד ואחד המזבח והמקטר וכולי. למה כתוב עובד? הרי ממילא יש פירוט אחר כך. אז אומר הבאי, זה בא לרבות מקרה שבו הוא עובד בלי כוונה, שגם על זה חייבים. אבל דוחה את הראיה הזאת רבה, לפי מה שלמדנו בסמך עמוד ב' למעלה, שרב ירמיה כבר הסביר שהמילה עובד כאן באה ללמד שאם הוא עובד כדרכה הוא חייב, אפילו שהדרך שבה עובדים את העבודה הזרה הזאת זה ביזיון, כמו המרקוליס והפאור, בכל זאת הוא חייב. אז ראיה מהמשנה אין. ראיה שנייה של הבעיה זה מברייתא שאומרת שאסור להשתחוות גם לאדם שהפך את עצמו לאליל. כלומר, סתם בשביל לכבד איזשהו אדם מותר להשתחוות לו, אבל אם הוא עשה את עצמו עבודה זרה אז אסור, והדוגמה שהברייתא מביאה זה המן. אז אומר הבעיה, הרי למה היו משתחווים לאמן? בגלל שפחדו ממנו, לא כי באמת קיבלו אותו עליהם לאלוה. אז הנה ראיה שגם בלי כוונה אלא מתוך פחד זה מחייב. אבל דוחה את הראיה הזאת הבעיה, הברייתא לא התכוונה לומר שמי שהשתחווה לאמן מתוך פחד באמת היה מתחייב. היא רק רצתה להביא דוגמה לאדם שהפך את עצמו לאליל. אז מכאן גם אין ראיה, ואנחנו עוברים לראיה השלישית והאחרונה. הראיה השלישית היא מברייתא שאומרת שיש מושג של שגגת מעשה בעבודה זרה. עכשיו, בשביל להבין את הברייתא ואת הראיה, צריך לומר כמה הקדמות. אדם ישראל שחוטא בשגגה צריך להביא חטאת או כבשה או סעירת עיזים, אבל אם הוא חטא בעבודה זרה בשגגה, אז הוא צריך להביא רק סעירת עיזים, לא כבשה. זה לגבי אדם מישראל, כהן גדול שחוטא בשגגה, אז פה זה תלוי באיזה שגגה מדובר. אם הוא חטא בשגגת מעשה, למשל שהוא אכל חלב והוא לא ידע שזה חלב, אז הוא פטור לגמרי, הוא לא מביא שום חטאת. מתי הוא כן מביא חטאת? אם הוא חטא במה שנקרא העלם דבר. כלומר, שגגת הלכה שהוא פסק לעצמו שדבר מסוים הוא מותר, ובאמת זה היה טעות, אז הוא מביא חטאת, והחטאת שלו זה לא כבשה או סעירה, אלא פר. זה לגבי שאר החטאים. אם הוא שוגג בעבודה זרה, גם הוא מביא סעירת עיזים. עכשיו, לגבי המקרה האחרון, שכהן גדול חוטא בשגגה בעבודה זרה, חכמים אומרים שגם כאן זה דווקא אם הוא טעה בהיעלם דבר, כלומר שיש איזושהי הלכה שהוא לא ידע. לעומת זאת, רבי אומר שפה, כיוון שהוא כמו כל ישראל בזה שהוא מביא סעירת עיזים, אז הוא גם כמו כל ישראל בזה שהוא חייב גם על שגגת מעשה, ולא רק על שגגה של העלם דבר. אז זה הרקע, לענייננו מה שחשוב לנו זה עצם זה שיש בברייתא המושג של שגגת מעשה בעבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין במה מדובר. הרי כמו שאמרנו כשתיארנו את השיטה של הבאי, ברור לפי כולם שאם אדם עשה בטעות את מעשה עבודה זרה, למשל שהוא חשב שהוא משתחווה לאנדרטה וזה באמת היה פסל לעבודה זרה, במקרה כזה, זה אפילו לא נחשב שהוא עשה מעשה של עבודה זרה והוא פטור לפי כולם. אז אי אפשר לומר שלזה רבי התכוון כשהוא אמר שגגת מעשה. אז מה הכוונה שגגת מעשה בעבודה זרה? אז אומר הבאי, זה רק מובן לפי השיטה שלי. כלומר שאותו כהן ידע את כל הלכות עבודה זרה, הוא ידע מה מותר ומה אסור, אלא שהוא חשב שאם הוא עושה את זה מתוך אהבה ויראה, כלומר בלי כוונה אלא הוא עושה רק את המעשה, הוא חשב שבמקרה כזה זה מותר, וזה נקרא לפי הבא יש גגת מעשה, כי הוא ידע את הלכות עבודה זרה, הוא רק חשב שבמקרה כזה זה לא נחשב מעשה של עבודה זרה. אז יש גגת מעשה, ועל זה לפי רבי הוא מביא חטאת, וזה מובן, רק לפי הבאי יש סובר שמאהבה ומהירה באמת חייבים, אבל לפי רבא שפטורים, אז איך הוא יסביר מה הדוגמה של מקרה של שגגת מעשה בעבודה זרה? עונה רבא, יש מקרה אחר של שגגת מעשה. עכשיו, המקרה שהוא יביא זה לא ממש שגגת מעשה, אבל זה ודאי לא שגגת העלם דבר, אז ממילא אם זה לא העלם דבר, זה מוגדר כשגגת מעשה. מה המקרה? בפסוקים של השגגה של הכהן גדול כתוב ונעלם דבר. מכאן לומדים שצריך שיעלם ממנו רק איזשהו דבר, כלומר איזשהו פרט מתוך ההלכות של אותו נושא. אבל אם הכהן גדול פסק לעצמו שלגמרי מותר לעבוד עבודה זרה, אז את זה אי אפשר להגדיר כנעלם דבר, אלא נעלם ממנו תחום שלם בתורה. אז כיוון שזה לא מוגדר כעלם דבר, זה מוגדר כשגגת מעשה, וממילא רק לפי רבי חיה ולפי חכמים לא. בכל אופן כך רב הצליח להסביר את הברייתא, בלי שהוא צריך לומר שמי שעובד מהווה ועירה הוא חייב, כי באמת לפי רב הוא פטור. ובזה סיימנו את הנושא הראשון, אנחנו בשורה הרביעית בעמוד א', אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, שתוך כדי הסוגיה הזאת נזכיר שוב את העניין הזה של שגיגת מעשה בעבודה זרה, לכן זה מובא כאן. הנושא של הסוגיה הבאה זה חילוק מלאכות, עוד רגע נאמר מה זה. כל הסוגיה בנויה סביב איזושהי ברייתא שהביא רבי זכאי, כשיש תיקא דאמרי מה הוא אמר, לאורך כל עמוד א' נדבר על איקא דאמרי הראשון, ולאורך כל עמוד ב' נדבר על השני. אז אנחנו מתחילים באיקא דאמרי הראשון, הנושא זה חילוק מלאכות, קודם נסביר מה זה חילוק מלאכות בשבת, ואז נדבר על עבודה זרה. אז מה זה חילוק מלאכות? אם למשל אדם אכל דם בשוגג, והוא נזכר שזה אסור, אז הוא התחייב בחטאת, ואחרי 5 דקות הוא שוב שכח ושוב אכל, אז הוא צריך להביא 2 חטאות. זה נקרא שהוא עשה את אותו חטא בשתי העלמות, כלומר פעמיים הוא שכח. לעומת זאת, אם הוא אכל דם והוא לא נזכר שזה אסור, ואחרי 5 דקות הוא אכל עוד פעם דם, אז הוא מביא חטאת אחת, כי זה העלם אחד. זה כשזה חטא אחד, אבל אם הוא אכל דם, הוא לא נזכר שזה אסור, ואחרי 5 דקות הוא אכל גם חלב, אז למרות שזה בהעלם אחד, כלומר שהוא לא נזכר שזה אסור באמצע, עדיין הוא מביא 2 חטאות, כי זה 2 חטאים שונים. אז זה כשמדובר, כשזה 2 חטאים שונים ממש. אבל מה קורה כשזה 2 חטאים, אבל שהם מאותה קטגוריה? למשל, אם בשבת אדם עבר על 2 אבות מלאכה שונים, אבל בהעלם אחד. כלומר, שהוא תחן בשוגג בשבת, והוא לא זכר שזה אסור, ואחרי זה הוא גם בישל בשבת. אז אם אנחנו מסתכלים על 2 החטאים כחטאים של חילול שבת, ואז בעצם הוא עשה את אותה עבירה והוא יביא חטאת אחת, או שמסתכלים על כל אב כחטא בפני עצמו והוא יביא חטאת על כל אב שהוא עבר, אז התשובה היא אפשרות השנייה. כלומר, אם הוא ידע שזה שבת והוא פשוט שכח גם את בישול וגם את תוכן, הוא יביא 2 חטאות נפרדות. זה הדין בשבת. מה המקור לזה? יש 2 אפשרויות. אפשרות אחת זה מהבערה. כלומר, התורה ציוותה לא לעשות מלאכות בשבת, ובכל זאת התורה כתבה אחד מהמלאכות אלו במפורש, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה מכל המלאכות התורה מדגישה אחת מהמלאכות, עברה? אז יש בזה מחלוקת. רבי יוסי אומר שזה בא להקל על עברה. כלומר, שמי שעובר על עברת אש בשבת, הוא לא חייב קראת וסקילה, אלא זה רק לב. זה רבי יוסי. לעומת זאת, רבי נתן אומר שהבערה לחלק יצאת. כלומר, שהתורה רצתה לכתוב אחת מהמלאכות של שבת בפני עצמה, בשביל שנדע שצריך להסתכל על כל המתתוות מלאכה כחטאים בפני עצמם. כלומר, מה שאמרנו מקודם, שאם הוא שכח כמה מלאכות אחת אחרי השנייה, אפילו בהעלם אחד, הוא חייב חטאת על כל אחת ואחת. אז זה המקור לחילוק מלאכות לפי רבי נתן. מה עם רבי יוסי שאמר ללאו יצאת? אז רבי יוסי מביא מקור אחר. הוא דורש את זה מפסוק בתחילת פרשיית החטאת בויקרא פרק ד', כתוב שם דבר אל בני ישראל אמור, נפש כי תחיתה ושגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. עכשיו 3 המילים אלו ועשה מאחת מהנה לכאורה מיותרות. למה בכל זאת הן כתובות? אז דורשים את זה על אופנים שונים שבהם אפשר לכתוב ולהתחייב בחטאת. רבי יונתן כאן מסביר שיש 6 אופנים כאלו, אחת, הנה, מאחת, מהנה, אחת שהיא הנה והנה שהיא אחת. אנחנו נסביר רק את מה שנוגע לענייננו, שזה אחת שהיא הנה, אחת הכוונה היא אחת, הנה הכוונה היא רבים. כלומר, אומר רבי יוסי, יש מצב שבו אדם עובר על איסור אחד לכאורה, ובכל זאת הוא חייב כמה חטאות, וזה המקרה שלנו, שהוא ידע שזה שבת, זה אחת, אבל הוא שכח כמה מלאכות, זה הנה, לשון רבים. וזה הכוונה, אחת שהיא הנה, כלומר שבמקרה כזה הוא יהיה חייב הנה, כלומר כמה חטאות, על כל חטא שהוא שכח, וזה המקור בעצם לחילוק מלאכות לפי רבי יוסי. אז שוב ראינו 2 מקורות. מקור ראשון לפי רבי נתן זה הבערה, מקור שני לפי רבי יוסי זה מאחת שהיא הנה. עד כאן לגבי שבת. עכשיו השאלה היא מה הדין בעבודה זרה. האם גם בעבודה זרה יש חילוק מלאכות? כלומר, אם אדם ידע שאסור לעבוד עבודה זרה, אבל הוא שכח כמה דברים, למשל שהוא שכח שאסור גם לקטר וגם לנסח. אז אם הוא חייב קורבן חטאת אחד, כי הכל היה עבודה זרה, או שהוא חייב, כמו בשבת, קורבן חטאת על כל סוג של עבודה שהוא עשה. אז בשאלה הזאת נראה שיש מחלוקת. הגמרא מתחילה בברייתא של רבי זכאי כאמור, שהוא אומר שבעבודה זרה אין חילוק מלאכות, כלומר הוא חייב רק קורבן חטאת אחד. ורבי יוחנן כשהוא שמע את זה דחה את זה בצורה חריפה מאוד, הוא אמר לו לך תגיד את הברייתא הזאת בחוץ, היא לא נכונה, גם בעבודה זרה יש חילוק מלאכות. אז שוב רבי זכאי אומר שאין חילוק מלאכות ורבי יוחנן אומר שיש. עכשיו בא רבי אבא ואומר אולי זה בעצם מחלוקת, כלומר אותה מחלוקת שיש לנו בשבת, האם עברה ללאו יצאת או לחלק יצאת, נאמר שבדיוק אותו דבר יש גם בעבודה זרה. הרי בעבודה זרה, כמו שראינו בדפים האחרונים, יש איסור כללי ובכל זאת התורה הדגישה את השתחוואה. אז אמנם בדפים האחרונים כבר ראינו למה התורה הדגישה את השתחוואה, אבל כאן אנחנו נראה עוד סיבה שהשתחוואה זה כמו הבערה. ואז ממילא זה בדיוק כמו המחלוקת בשבת, רבי יוסי אומר שהשתחוואה ללאו יצאת, כלומר שזה רק לאו ואין לזה חיוב מיטה, או לפחות לא חיוב קראת, ואז ממילא גם אין מקור לומר שיש חילוק מלאכות בעבודה זרה. לעומת זאת רבי נתן יאמר גם כן כמו בשבת שהשתחוואה לחלק יצאת, ולדעתו יש חילוק מלאכות. ואז יוצא שרבי יוחנן הוא כמו רבי נתן שיש חילוק מלאכות, ורבי זכאי הוא כמו רבי יוסי שאין חילוק מלאכות. אז זה הצעה של רבי אבא, אבל הגמרא דוחה את זה משתי סיבות. דחייה ראשונה תוקף רב יוסף בשורה הצרה האחרונה, הרי גם רבי יוסי שבשבת אומר שהעברה ללאו יצאת, הרי גם הוא מסכים בשבת שיש חילוק מלאכות. הוא רק אומר שלא לומדים את זה מעברה, אלא לומדים את זה מאחת מהנה. אבל אין לנו דעה שאין חילוק מלאכות בשבת, לכן כאן בעבודה זרה שאי אפשר ללמוד מאחת מהנה, אז גם רבי יוסי יסכים לרבי נתן שהשתחוואה לחלק יצאת. כלומר שאין דעה שתתמוך ברבי זכאי שאין חילוק מלאכות בעבודה זרה. זה דחייה ראשונה. דחייה שנייה בשליש התחתון של עמוד א', אומרת הגמרא גם אם נאמר שרבי יוסי לא יאמר שעברה לחלק יצאת, ואז לכאורה אין חילוק מלאכות לרבי יוסי בעבודה זרה, גם זה לא נכון. כי רבי יוסי יכול ללמוד בדיוק כמו שהוא למד בשבת גם בעבודה זרה. כלומר כמו שהוא למד בשבת שיש חילוק מלאכות מאחת מהנה, הוא יעשה אותו דבר גם בעבודה זרה. הרי הפסוק הזה של אחת מהנה לא נאמר על שבת, הוא נאמר באופן כללי על חטאים. לכן הוא אומר שגם בעבודה זרה יש מצב שהוא עושה אחת והוא חייב הנה, כלומר הרבה, וזה כשהוא זכר שאסור לעבוד עבודה זרה והוא שכח כל מיני עבודות של עבודה זרה. כלומר שגם לרבי יוסי יש חילוק מלאכות גם בעבודה זרה. אז שוב רבי אבא הציע שלפי רבי יוסי אין חילוק מלאכות כי הוא אמר שעברה ללאו יצאת, אז אולי גם השתחוואה ללאו יצאת. שתי הדחיות הן דחייה ראשונה, כאן רבי יוסי יודע שהשתחוואה לחלק יצאת ולא ללאו יצאת, ודחייה שנייה גם אם לא, אז רבי יוסי ילמד כאן כמו שהוא למד בשבת מאחת מהנה. אז זה שתי הדחיות, וכרגע בעצם דחינו את רבי זכאי, ואנחנו עם רבי יוחנן שאומר שיש חילוק מלאכות גם בעבודה זרה. עכשיו לגבי הדחייה השנייה שאמרנו, שרבי יוסי יכול ללמוד גם בעבודה זרה מאחת מהנה, את זה הגמרא דוחה, ויש לה שתי דחיות לזה. הדחייה הראשונה היא 9 שורות מתחתית עמוד א', היא אומרת כך. קודם אמרנו שמאלימות של אחת מהנה דורשים 6 מצבים שונים, אנחנו בינתיים דיברנו על מצב אחד, עכשיו נזכיר מצב שני שהוא הפוך, כלומר אנחנו דיברנו על אחת שהיא הנה, אבל יש גם מצב של הנה שהיא אחת. בשבת זה אומר שהוא ידע שאת כל המלאכות שהוא עושה אסור לעשות בשבת, אבל הוא שכח שזה שבת, ולכן הוא יביא רק קורבן אחד. המקבילה של זה בעבודה זרה צריכה להיות, זה שהוא ידע שהעבודות שהוא עושה עכשיו זה דברים שאסור לעשות אותם לעבודה זרה, רק שהוא לא ידע שהפסל שלפניו זה עבודה זרה. זה הנה שהיא אחת. עכשיו אם אנחנו אומרים שאת כל הדרשה של אחת והנה, רבי יוסי אומר גם בעבודה זרה, אז זה לא רק לגבי אחת שהיא הנה, שעל זה דיברנו, אלא גם לגבי הנה שהיא אחת. והרי המצב הזה של הנה שהיא אחת, כלומר שהוא ידע שאסור לקטר ולנסח, אבל הוא לא ידע שזה עבודה זרה, זה קשור למה שלמדנו בסוגיה הקודמת. הרי אם הוא לא ידע בכלל שזה עבודה זרה, אז הוא פטור לגמרי. אלא איזה מצב יש בזה שאדם לא יודע שמה שהוא עושה עכשיו זה עבודה זרה? לפי הבעיה זה כשהוא עובד מעבה ומהירה, ואז זה בסדר. כלומר, נעמיד שהוא ידע שאסור לקטר ושאסור לנסח, אבל הוא עשה את זה מעבה ומהירה, והוא חשב שזה מותר, ולכן הוא הביא רק קורבן אחד. אבל לפי רבה שפוטר במעבה ועירה, אז אמרנו שצריך לומר שהוא בכלל לא ידע שיש איסור עבודה זרה. ואז לפי רבה זה קשה, כי הרי בעצם לא מדובר פה על מצב שהוא יודע שאסור לעבוד את העבודות, רק הוא שגג שזה לא עבודה זרה, אלא מדובר פה על מצב שהוא לא יודע לא את העבודות ולא את העבודה זרה, כי הוא שכח לגמרי שיש איסור עבודה זרה בכלל. עכשיו מה רע בזה? אפשר להבין שהנה שהיא אחת זה שהוא שכח לגמרי. הבעיה בזה זה שרבה עצמו התלבט בשאלה הזאת לגבי שבת. כלומר אם בשבת אדם גם שגג בשתי מלאכות והוא חשב שהן מותרות, והוא גם לגמרי שכח ששבת, רבה התלבט האם הולכים לפי המלאכות והוא חייב כמה חטאות, או שהולכים לפי השבת והוא חייב אחת. אז לפי מה שאנחנו אומרים כאן, יכולנו לפשוט מעבודה זרה את הספק של רבה בשבת ולומר שבאמת הוא חייב רק אחת. לכן הגמרא רוצה לומר שאי אפשר לדרוש את מאחת מהנה לגבי עבודה זרה, כי אז צריך לפשוט את הספק של רבה בשבת. זה התחייה הראשונה, אבל הגמרא אומרת זה לא תחייה, כי אפשר לומר שנכון, באמת נפשוט מכאן את הספק של רבה. אז את התחייה הראשונה לאפשרות שאחת מהנה מתייחס גם לעבודה זרה, דחינו. אבל עכשיו יש תחייה שנייה שאותה לא נדחה, וזו תחייה מאוד פשוטה, הרי אמרנו שהפסוק הזה מדבר בפתיחת הפרשייה של החטאות השונות. עכשיו, באותה פרשייה יש את כל החטאות חוץ מחטאת של עבודה זרה, כי הרי מוזכרים שם בפרק ד' בויקרא ארבעה סוגים של חטאות, שזה חטאת של הכהן הגדול, של הסנהדרין, של הנשיא ושל אדם רגיל, אבל לא מוזכר שם חטאת של עבודה זרה, כי חטאת של עבודה זרה שונה מכל החטאות, כי חטאת עבודה זרה היא תמיד צעירת עיזים ולא דבר אחר. לכן לא יכול להיות שאחת מהנה מתייחס גם לעבודה זרה. ובזה הגענו לתחתית עמוד א', נסכם בינתיים, רבי זקאי אמר שאין חילוק מלאכות ורבי יוחנן אמר שיש. רבי אבא הציע שזה מחלוקת רבי יוסי ורבי נתן, האם השתחוואה לחלק יצאת או ללאו יצאת, ואת זה דחינו בשתי דחיות. דחייה ראשונה, כאן גם רבי יוסי יודע שלחלק יצאת. דחייה שנייה, גם אם הוא לא יודע, אז הוא ילמד ממאחת מהנה גם כאן בעבודה זרה, אבל את הדחייה השנייה הזאת דחינו שלא יכול להיות שמאחת מהנה מתייחס גם לעבודה זרה. בכל אופן, כרגע אנחנו עדיין עם רבי יוחנן שיש חילוק מלאכות גם בעבודה זרה. עכשיו אנחנו נקפוץ לרגע על כל עמוד ב' לתחילת סמך ג' עמוד א', שם אנחנו נראה שבכל זאת יש עוד דעה שהיא כמו רבי זקאי שבעבודה זרה אין חילוק מלאכות, וזה רבי עמי. רבי עמי אומר במפורש שאין חילוק מלאכות, ושם אביי, למרות שהוא לא מסכים איתו, מביא לו מקור, הוא אומר שהוא דורש את זה מהפסוק בשמות, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. רשי מסביר שכיוון שהתורה כבר הזהירה בכמה מקומות על איסור עבודה זרה, למה צריך פה את לא תעובדם? אלא שזה בא לכלול את כל סוגי העבודות של עבודה זרה ביחד, כלומר שאם אדם עבר על כמה איסורים באלם אחד, הוא חייב רק חטאת אחד, כלומר שאין חילוק מלאכות. אז רבי יוחנן אומר שיש חילוק מלאכות, ורבי עמי אומר שאין חילוק מלאכות. עכשיו לסיום הסוגיה הזאת, רק נראה את ההמשך שם בסמך ג' עמוד א', הגמרא מביאה בשם אביי את מה שאמרנו מקודם, שלומדים מהשתחוואה שיש חילוק מלאכות. כאן אביי מפרט יותר, הוא אומר שיש שלוש פעמים שהתורה חזרה על איסור השתחוואה לעבודה זרה. למה התורה חוזרת על זה שלוש פעמים? אז מפעמיים הוא לומד דברים שקשורים לכדרכה וללא כדרכה, זה לא הנושא שלנו, אבל מפעם שלישית הוא לומד שהשתחוואה לחלק יצאת. זה דעת אביי ורבי יוחנן, אבל כאמור רבי עמי חולק. ובזה סיימנו את הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית מחזירה אותנו אחורה לתחילת עמוד ב', הסוגיה הזאת היא בעצם גרסה שנייה למה שרבי זקה הביא מהברייתא, היא תיקח את כל עמוד ב', אבל יותר פשוטה, וגם היא קשורה בחלקה לנושא של חילוק מלאכות. לפי הגרסה הזאת, הברייתא של רבי זקה ישוותה בין שבת לבין שאר המצוות בשני תחומים. תחום אחד זה התחום של חילוק מלאכות, שבזה הוא אומר ששבת חמורה משאר המצוות, שבשבת יש חילוק מלאכות ובשאר מצוות אין. התחום השני שהברייתא משווה ביניהם זה התחום של מתעסק. כלומר, אדם שעושה שגגת מעשה, כלומר עושה איזושהי מלאכה שהיא אסורה בלי שהוא בכלל מתכוון לעשות את הפעולה. ובזה אומרת הברייתא ששאר המצוות חמורות יותר משבת. אז עכשיו החלק הראשון של עמוד ב' עוסק ברישה, כלומר בנושא של חילוק מלאכות, החלק השני עוסק במתעסק, אנחנו נתחיל דווקא בחלק השני ואז נעבור לחלק הראשון. אז לגבי החלק השני כאמור, שאר מצוות חמורות משבת, כי בשאר המצוות אם יש לו שגגת מעשה הוא בכל זאת חייב, ובשבת הוא פטור. עכשיו במה מדובר כאן בסיפה לגבי שאר המצוות שבהם הוא חייב? הגמרא אומרת שלא יכול להיות שמדובר כאן בעבודה זרה. למה לא יכול להיות? כי כמו שכבר אמרנו הרבה פעמים השיעור, אם הוא שגג לגמרי בעבודה זרה, למשל שהוא השתחווה לפסל אבל הוא חשב שזה סתם אנדרטה, אז ברור שהוא פטור לפי כולם. ואז אין הבדל בין זה לבין שבת. אלא מה זה שגגת מעשה שבו חייבים גם בעבודה זרה? אז כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, לאביי זה שהוא חשב שמותר לעבוד מתוך אהבה ויראה, ולרבה זה שהוא בכלל יודע שיש כזה דבר איסור עבודה זרה. אבל אז עדיין לא מובן, הרי כמו שבעבודה זרה הוא חייב במקרים כאלו, גם בשבת הוא חייב במקרים כאלו. לכן לא יכול להיות שהסייפה מדברת על עבודה זרה, כי אז אין הבדל בין עבודה זרה לבין שבת. אלא על מה הסייפה מדברת? באמת על שאר מצוות, וכמו שאמר שמואל, יש הבדל בין מתעסק בחלבים ועריות לבין מתעסק בשבת, שמתעסק בחלבים ועריות הוא חייב, ומתעסק בשבת פטור. בחלבים ועריות הכוונה היא למשל שהוא אכל משהו שהוא חשב שזה סתם רוק והתברר שזה חלב, אז באמת הוא חייב. לעומת זאת בשבת, אם למשל הוא הרים סכין שנפלה לו לרצפה, ותוך כדי זה הוא בטעות חתך איזה דשא, או למשל בימינו שהוא נשען על הקיר וחיבה את האור, זה נקרא מתעסק, כי הוא בכלל לא התכוון למלאכה, ובשבת הוא פטור לגמרי, כי מלאכת מחשבת אסרה התורה. אז באמת הסיפה מובנת, אם נבין הכוונה היא לשאר המצוות. ועכשיו ניגש לרישה. ברישה אמרנו שהברייתא של רבי זקאי אמרה שאם הוא עשה שתי מלאכות שונות, בשבת הוא חייב שתיים, כי יש חילוק מלאכות, ובשאר מצוות הוא חייב אחת. עכשיו שואלת הגמרא על מה מדובר כאן, הרי כמו שהקדמנו כשהתחלנו לדבר על חילוק מלאכות, לכאורה אין שום הבדל בין שבת לשאר מצוות, הרי כמו שבשבת אם הוא קצר ותחן הוא חייב שתיים, אז המקבילה של זה בשאר מצוות זה שהוא אכל למשל דם וחלב, אז גם שם הוא חייב שתיים, אז אין הבדל. ואם נאמר שהכוונה היא שהוא אכל דם ודם, שאז הוא חייב אחת, אז גם בשבת אם הוא קצר וקצר באלם אחד הוא חייב אחת. אז אין הבדל בין שבת לשאר מצוות, אלא מה נאמר, שהרי שמדברת על עבודה זרה, ורבי זכאי סובר, כמו שאמרנו גם בגרסה הראשונה, וגם כמו רבי עמי, שבעבודה זרה אין חילוק מלאכות, ובשבת יש, ואז הרי שמובנת שבזה שבת חמורה משאר מצוות, כלומר מעבודה זרה, שבשבת חייב שתיים, כי יש חילוק מלאכות, ובעבודה זרה לא חייב שתיים. אז לסיכום, בשביל להבין את הברייתא של רבי זכאי, חייבים לומר שברישא היא משווה בין שבת לעבודה זרה, ובסייפא היא משווה בין שבת לשאר מצוות. אז זה הברייתא של רבי זכאי, אבל רבי יוחנן אמר לו להוציא אותה החוצה כי היא לא טובה. למה רבי יוחנן לא מקבל את ההסבר שאמרנו? כי רבי יוחנן לא מוכן שנעשה כזאת חלוקה בין הרישא לסייפא. כלומר, לא סביר שמה שכתוב שאר מצוות, ברישא הכוונה היא לעבודה זרה, ובסייפא לחלבים ועריות, לכן רבי יוחנן הוציא את הברייתא החוצה. ובזה סיימנו להיום, הגענו לרבע העליון של סמך ג' עמוד א', נחזור אומר על מה שראינו. התחלנו את השיעור במחלוקת של אביי ורבא לגבי עבודה זרה מאהבה או מהירה, כלומר בלי כוונה, שרבא פותר ואביי מחייב. אביי הביא שלוש ראיות לשיטתו, מהמשנה שלנו, מהמן ומהמושג שגגת מעשה, את כולם דחינו. הנושא השני היה האם יש חילוק מלאכות בעבודה זרה כמו שיש בשבת. בשבת אנחנו יודעים שיש, יש שני מקורות לזה. רבי נתן לומד מעברה לחלק יצאת, רבי יוסי מהפסוק מאחת מהנה. אז מה עם עבודה זרה? רבי זכאי אומר שאין חילוק מלאכות. בסוף ראינו שגם רבי עמי אומר את זה, הוא לומד את זה מילות העובדם. רבי יוחנן לעומת זאת ואביי אומרים שיש חילוק מלאכות, והם לומדים את זה מהשתחוואה לחלק יצאת. רבי אבא הציע שזה מחלוקת, כמו שיש מחלוקת בשבת לגבי עברה לחלק יצאת, אבל דחינו את רבי אבא שגם רבי יוסי שאומר בשבת ללאו יצאת, פה הוא יודע שלחלק יצאת. ניסינו גם לדחות ולומר שאולי גם בעבודה זרה אפשר ללמוד מאחת מהנה שיש חילוק מלאכות, אבל את זה דחינו כי מאחת מהנה לא מדבר על קורבן חטאת של עבודה זרה, שזה סעירת עיזים. אחר כך בעמוד ב' ראינו את הגרסה השנייה של ברייתא של רבי זכאי. כאן היה רישא וסייפא. הסייפא אמרה ששאר המצוות חמורות משבת, כי בשאר המצוות חייבים גם על שגגת מעשה. אמרנו שלא יכול להיות שמדובר בעבודה זרה, אלא הברייתא משווה בין מתעסק לשבת שבתור לבין מתעסק בחלבים ועריות שחייב. זה הסייפא. ברישא הברייתא אמרה שבשבת יש חילוק מלאכות ובשאר המצוות אין, אז שבת חמורה יותר. פה אמרנו שלא יכול להיות שהכוונה היא ממש לשאר המצוות, כי אז כן יש חילוק מלאכות, אלא כאן מדובר בעבודה זרה, וכרבי עמי שאין לו חילוק מלאכות בעבודה זרה, ולכן רבי יוחנן דחה את הברייתא, כי לא סביר ששאר המצוות ברישא הכוונה היא לעבודה זרה, ובסייפא הכוונה היא לחלבים ועריות, כל טוב.